בסוף פרשת כי תבוא, אחרי שהתורה מסיימת עם כל רשימת הכללות הארוכה, התורה כותבת את המילים האלה. אלה הם המילים האחרונות, הפסוקים האחרונים של פרשת כי תבוא. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים. לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. אלה הם שתי הפסוקים הראשונים. ואז בפסוק ג' התורה ממשיכה. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא ולוס עמלותיכם מעליכם, ונעלך לא ולתה מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושיחר לא שתיתם, למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, משה רבינו קורא להם ואומר להם, אתם ראיתם מה שהשם עשה במצרים, את המסות הגדולות, ואז הוא ממשיך, השם לא נתן לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. הוא ממשיך, אני הולכתי אתכם 40 שנה, והיה כאן מצב לא פשוט, לא ולו, ובכל זאת לא ולו שמלותיכם עליכם, נעלך לא ולתה מעל רגליך, לחם לא אכלתם וכו'. ואז הפסוק מסיים, שלושת הפסוקים האחרונים, ותבואו אל המקום הזה, וייצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם. וניקח את ארצם וניתנה לנחלה, לרובייני, לגדי ולחצי שבט המנשי. ואז התורה מסיימת את הפרשה, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. למען תשכילו, למען תצליחו, זה התרגום אונקלוס, למען תשכילו את כל אשר תעשון. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועל ידי זה תצליחו בכל מה שתעשו. טוב, מה זה ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה? מה השם לא נתן לעם ישראל? אז רש"י כותב ככה, הוא מעתיק את המילים ולא נתן השם לכם לב לדעת, והוא כותב, להכיר חסדי הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בו, עד היום הזה. ואז רש"י מצטט עד היום הזה, והוא כותב, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר תורה לבני לוי, כמו שכתוב, והייתנה אל הכהנים בני לוי, רש"י מצטט מהפרשה הבאה, שמשה רבינו כתב ספר תורה ונתן לבני לוי, אז רש"י אומר, שמעתי שבאותו היום, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. זאת אומרת, בני ישראל באו באותו היום שמשה נתן את הספר התורה לבני לוי והתלוננו ואמרו שבני לוי יום מחר יאמרו לנו שהתורה ניתנה להם, לנו, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. רש"י מסיים, ושמח משה על הדבר. ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפיצים במקום. זה מה שרש"י מסביר על המילים, ולא נתן השם לכם לב לדעת. ואז רש"י ממשיך על הפסוק, ותבואו אל המקום הזה, ורש"י אומר ככה, באתם למקום הזה, רש"י כותב, עתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד, אל תבעטו במקום, ואל ירום לבבכם. עכשיו אתם נמצאים במצב של גדולה וכבוד, אל תבעטו בהשם, אל ירום לבבכם, ושמרתם את דברי הברית הזאת. זאת אומרת, רש"י כאן למעשה משלב את שלושת את כל הפסוקים האלה יחד. הפסוק אומר, באתם על המקום הזה, עד השם, השם אומר לבני ישראל, באתם לכאן, אז יש מצב שירום לבבכם, ולכן יש כאן עזרה. וזה הפסוק האחרון, הוא שמרתם את דברי הברית הזאת. ואז רשי חוזר חזרה לפסוק הקודם, הפסוק הראשון, ולא נתן השם לכם לב לדעת, והוא אומר, יש לי עוד פירוש. דבר אחר, פירוש נוסף, ולא נתן השם לכם לב לדעת, שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו, וחוכמת משנתו עד 40 שנה. ולפיכך, לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך יקפיד. ולפיכך, הוא שמרתם את דברי הברית הזאת. זאת אומרת, לפי הפירוש, יש כאן למעשה שני פירושים, מה זה ולא נתן השם לכם לב לדעת. לפי הפירוש הראשון, לפי הפירוש הראשון של רשי, משה רבינו משבח את עם ישראל, נותן להם מחמאה. הוא אומר שעד היום לא הכרתם מספיק את חסדי הקדוש ברוך הוא כדי להידבק בו, אבל עכשיו אני יודע שאתם דביקים וחפיצים במקום. זה לפי הפירוש הראשון. ועל זה רשי מביא שבני ישראל באותו יום באו למשה רבינו ואמרו גם אנחנו רוצים את התורה. בקיצור, לפי הפירוש הראשון משה משבח את עם ישראל. לפי הפירוש השני, משה רבינו מזהיר את עם ישראל. הוא אומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה, ולכן מכאן ואילך, אחרי שעברו כבר 40 שנה, עכשיו השם כן נתן לכם לב לדעת, ולכן השם מכאן ואילך יקפיד. אז לפי הפירוש הראשון, משה רבינו משבח את עם ישראל, לפי הפירוש השני, משה רבינו מזהיר את עם ישראל, ושמרתם את דברי הברית הזאת. וזה הכוונה, ולא נתן השם לכם, זה הקדמה להזהרה. לפי הפירוש הראשון, זה לא הקדמה להזהרה, אלא זה שבח של בני ישראל. לפי הפירוש השני, זה הקדמה להזהרה, שמכאן ואילך השם הולך להקפיד עליכם. טוב, השאלה שהרבי שואל, בליקוטי שיחות חלק, יוד דלד, שיחה ב' לפרשת כתבו, הרבי שואל את השאלה המפורסמת של השאלות של הרבי על רשי, למה רשי לא מסתפק בפירוש הראשון, שבאותו היום משה רבינו מתחדש לו, שהיום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפיצים במקום, למה רשי לא מסתפק בפירוש הזה, והוא צריך להביא פירוש שני, פירוש כותבי, הפוך, שמה? שמהיום ואילך, הקדוש ברוך הוא יקפיד עליכם. למה צריכים שתי פירושים? מה לא טוב בפירוש הראשון? ויש כלל מפורסם, שכאשר רשי מביא שתי פירושים, אז כנראה, אפילו שיש איזשהו חיסרון בפירוש הראשון, ולכן צריכים פירוש שני, בכל זאת יש יתרון בפירוש הראשון, ולכן הוא מופיע כפירוש ראשון, כי יש בו איזשהו יתרון. מה נקודת הדברים? ויש כאן דיוקים נוספים שעל חלקם ננסה לדבר בהמשך. דיוקים ארוכים בדברי רשי והלשונות של רשי וכולי, אבל ננסה לדבר דבר ראשון על הצורך בשני הפירושים. אז נקודת הביור היא כזו. כשהפסוק משה רבינו קורא לעם ישראל, ויקרא משה לכל ישראל, מה הוא אומר להם? ולא נתן השם לכם לב לדעת. מהלשון של הפסוק ולא נתן, משמע שהעיכוב היה לא מצד עם ישראל, מצד הקדוש ברוך הוא. ולכן לפי הפירוש הראשון יש כאן קצת קושי בלשון. כי לפי הפירוש הראשון, מה משה רבינו מתלהב? שבני ישראל עכשיו מתברר שאתם מכירים את חסדי השם, ואתם באים ואתם דורשים את התורה וכולי. זאת אומרת שעד עכשיו מה היה? היה איזשהו חיסרון בבחירתם האישית של בני ישראל. והיום אני מגלה שאתם דביקים בקדוש ברוך הוא. אז זה פירוש מאוד מאוד יפה, אבל הפירוש הזה הוא לא מסתדר עם הלשון ולא נתן השם, שמשמע שהשם הוא זה שעיכב אותם מלקלוט את חסדי השם. אבל לפי הפירוש השני זה דווקא מצוין. הפירוש הזה אומר ככה, השם ברא את הטבע של בני אדם שאחרי 40 שנה בן אדם מקבל לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, הוא פתאום מתחיל לקלוט את הדברים. זה מן השמיים, זה טבע שהשם עושה. ומכיוון שזה טבע שהשם עושה, אז לכן אומר רשי שמכאן ואילך הוא הולך להקפיד. ולכן הפירוש הזה שעד עכשיו הוא לא הקפיד ומכאן ואילך הוא כן הוא הולך להקפיד ושמרתם את דברי הברית הזאת, אז זה מסתדר יופי עם הפסוק ולא נתן השם לכם. ולכן יש יתרון בפירוש השני על הפירוש הראשון מצד הלשון הזאת. יש כאן עוד יתרון, גם הוא מצד הלשון. הלשון הוא עד היום הזה. עד היום הזה זה ביטוי שמופיע בתורה הרבה פעמים. בכל הפעמים הפירוש עד היום הזה, הפירוש הוא עד היום הזה. כלומר, כולל גם את היום הזה. עד ועד בכלל. לדוגמה, הפסוק על כן קרא, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. שם העיר באר שבע עד היום הזה, כולל היום הזה ואילך. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה, עד היום הזה, כולל היום הזה. אבל לפי הפירוש הראשון של רשי, שמשה רבינו, ממה הוא מתלהב? מזה שעד היום לא קלטתם את חסדי השם. ומהיום הזה ואילך אתם דביקים וחפצים בקדוש ברוך הוא. אז לפי הפירוש הזה יוצא שלא נתן עד היום הזה, לא כולל היום הזה. מכאן ואילך אתם כן דביקים וחפצים במקום. אז לכן הפירוש הראשון הוא קצת לא מסתדר. בפרטי הפסוק ולא נתן השם לכם עד היום הזה. זה באמת היתרון שבפירוש השני, כי לפי הפירוש השני עד היום הזה זה מצוין. עד היום הזה, כולל היום הזה ואילך, אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לכם לב לדעת, אבל מכאן ואילך הוא כן נותן, ולכן מכאן ואילך הוא הולך להקפיד עליכם. כי באותו יום עדיין לא היה לב לדעת, ולכן הוא לא מקפיד, אבל מכאן ואילך, שמדגיש, מכאן ואילך הוא הולך להקפיד עליכם. ואז זה מסתדר כמו כל המקומות בתורה, שבהם כתוב עד היום הזה, שהפירוש הוא עד ועד בכלל. וזה היתרון, אלה הם היתרונות הראשוניים שקיימים בפירוש השני. ולכן רש"י צריך להביא אותו. וזה חסרונות בפירוש הראשון. לאידך יש חיסרון רציני. יש קושי מסוים בכל המשך הפסוקים, והקושי הזה הוא קושי שלא מסתדר לפי הפירוש השני, ודווקא מסתדר יופי לפי הפירוש הראשון. הרי מה הסדר הדברים? משה רבינו קורא לעם ישראל, מתחיל לדבר איתם, הוא אומר להם על המסות הגדולות, ואז הוא אומר, השם לא נתן לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. לפי הפירוש השני, מהיום הזה ואילך, מכאן ואילך, הוא הולך להקפיד עליכם. ואז הפסוק אומר ככה, ותבואו עד אל המקום הזה, וייצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן, ואנחנו ניצחנו אותם, וחילקנו את זה לנחלה, ואז הפסוק מסיים, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. אז לפי הפירוש השני, שמכאן ואילך הוא הולך להקפיד עליכם, זה לא קשור אל ותבואו אל המקום הזה. זה קשור אל הזמן. שעד היום הזה 40 שנה אין אדם עומד על דעת רבו. אחרי 40 שנה הוא כן עומד על דעת רבו, ולכן הוא יקפיד עליכם. אז זה לא קשור אל ותבואו אל המקום הזה. השינוי הוא מהזמן הזה, לא מהמקום הזה. זה הקושי שיש בפירוש השני. לעומת זאת, לפי הפירוש הראשון, זה דווקא יוצא מצוין. לפי הפירוש הראשון, שמשה לא מזהיר את ישראל, אלא הוא משבח אותם, שהיום הם הגיעו לכזה מצב של דביקות, שאתם דביקים וחפצים בקדוש ברוך הוא, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו, אז לפי זה הולך ככה. ויקרא משה לכל ישראל, ואז הוא אומר להם, ולא נתן השם לכם לב לדעת, היום אני רואה, עד היום הזה, היום אני רואה, שאתם מכירים את חסדי השם. ואז הפסוק ממשיך. ותבואו עד המקום הזה ושמרתם את כל אשר תעשון. פה מתחיל קטע חדש, פה מתחיל הזהרה מיוחדת שהיא לא קשורה אל הזמן, אלא היא קשורה אל המקום. ומה רשי כותב? רשי כותב ככה, אתה, ולכן רשי כותב את זה בהמשך לפירוש הראשון, אתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד, אל תבעטו במקום ועל ירום לבבכם, ושמרתם את דברי הברית הזאת. זה הולך ככה. לפי הפירוש הראשון, זה מסתדר מצוין, הקטע המחודש הזה, ותבואו עד המקום הזה. המקום כאן הוא העניין, לא הזמן, אלא המקום. ומה מה, מה באמת ההסבר? אז הרב מסביר ככה. עד כאן, עד שהגיעו בני ישראל למקום הזה, באמת עם ישראל היו תלויים בחסדי הקדוש ברוך הוא, דבר יום ביומו. כל יום ויום הם רואים איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם, והקדוש ברוך הוא נותן להם מן מן השמיים, מדי יום ביומו, כל הצרכים שלהם, הכל 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 בידי שמיים. כמו שנדבר בעזרת השם בהמשך הביור, בהמשך השיחה, על הפרטים השונים בעניין הזה של חסדי השם, אבל בכל אופן, זה היה עד לכאן. ותבואו על המקום הזה. פה במקום הזה מסתיימים כל הנדודים של עם ישראל, הולכים להיכנס לארץ, שהיא ארץ ישוב, במקום הזה לא יהיה לחם מן השמיים, יהיה לחם מן הארץ, יעבדו קשה, אתה, אתם רואים עצמכם, לא, לא מצד רק יעבדו קשה, אלא גם מצד שני יהיה גם פת בסלו, אדם יכול לעבוד את האדמה, ויהיה לו לחם, הוא יכול לשים אותו להיום, יכול לשמור אותו למחר, ולכן במידה מסוימת יש חשש שבמשך הזמן מכאן ואילך תבעטו במקום, רש"י אומר תבעטו במקום וירום לבבכם. הם יחשבו שפרנסה זה דבר שלא בא בידי שמיים חלילה, אלא זה משהו טבעי בדרך הטבע. ואז בני ישראל יאמרו בלשון הפסוק בפרשת עקב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז זה מה שמשה רבינו אומר. ולא נתן השם לכם להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא עד היום הזה. אבל ותבואו אל המקום הזה, לא אל הזמן, אל המקום הזה, במקום הזה מתחילה כבר, אותות מתחילה, הנהגה טבעית. כשמתחילה, שבן אדם עובד וחי סביב ענייני הטבע בצורה טבעית, פה צריכים להזהיר אזהרה מיוחדת, ושמרתם את דברי הברית הזאת למען תשכילו, למען תצליחו, בכל אשר תעשון. ולכן הפסוק ממשיך, וזה עכשיו סדר, הפסוקים מאוד מאוד מסתדר מצוין, ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם, וניקח את ארצם, וניתנן אל נחלה, לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשים, מה זה כל העריכות הזאת? ואז ושמרתם את כל אשר תעשון, ושמרתם למען תשכילו בכל אשר תעשון, מה הרעיון? מכיוון שבני ישראל כבר ראו, שהם מצליחים לנצח את סיחון, מצליחים לנצח את אוג, והם לוקחים את ארצם, והם מורישים אותם כבר לכמה שבטים, לא כמו שהיה עד עכשיו, שהם היו נודדים במדבר ממקום למקום, ולא היה להם נחלה קבועה. אז פה כבר מתחיל להיות סוג של חשש, מתגנב איזשהו חשש, שבני ישראל יתחילו לראות, אתם רואים את עצמכם בגדולה וכבוד. הם יחשבו שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לכן צריך דווקא כאן להזהיר אותם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון, ויתנה לנחלה, אנחנו הצלחנו. ושמרתם את דברי הברית הזאת למען תשכילו. דווקא כאן אתם צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא, ורק אז תצליחו בכל אשר תעשו, אתם בעצמכם תעשו. לפי זה, לפי הרעיון הזה, וזה באמת היתרון שיש בפירוש הראשון, הסדר הפסוקים, כל סדר הפסוקים, אולי לשונות הפסוקים מתאימים קצת עם הפסוק, עם הפירוש השני של רש"י, אבל סדר הפסוקים הוא מסתדר מצוין דווקא לפי הפירוש הראשון, שמשה משבח את ישראל, ואז הוא אומר להם, ותבואו למקום הזה, והוא מזהיר אותם, והוא אומר להם, פה יש כאן מקום פסוק, מקום לחשש, ולכן ושמרתם את כל אשר תעשון. עכשיו, לפי זה אפשר להבין גם עוד רעיון. הרעיונות האלה של משה רבינו מדגיש שהניסים שבני ישראל ראו והכל והכל, זה מופיע כבר בתחילת ספר דברים. בהתחלה, בפרשת דברים. שם בסוף פרשת דברים מדובר על הניצחון של עם ישראל על סיחון ועל אוג, אבל שם מופיע כמעט את אותם מילים, אבל שם מודגש שמעת השם הייתה זאת. ויתנהו השם אלוקינו בידינו. ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו, ויתן השם אלוקינו בידינו גם את אוג מלך הבשן ואת כל עמו. פה להפך, ותבואו אל המקום הזה, וייצא לקראתנו, ונקם, וניקח את ארצם, וניתנה פעולות שלנו. כי כאן, מה זאת אומרת? מה פשר השינוי? אלא, כאן משה רבינו רוצה להדגיש שהמחשבה כוחי ועוצם ידי, שיכולה לבוא כתוצאה מזה, שווניקח ונקם ונירש את ארצם וכולי, זה דבר שהוא מסוכן, ולכן הוא שמרתם את כל אשר תעשון. איך באמת יסביר, איך נסביר באמת את ההסבר לפי הפירוש השני? לפי הפירוש השני, כל זה שהפסוק כאן, הרי לפי הפירוש השני, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזנם לשמוע עד היום הזה, פירושו שמשה רבינו מזהיר את עם ישראל, שמכאן ואילך השם הולך להקפיד עליכם כי אדם עומד על דעת רבו אחרי 40 שנה. אז לפי זה, המשך הפסוקים, ותבואו אל המקום הזה, הכוונה היא עד רבה. הוא מזכיר את הניצחונות של סיחון ושל אוג כדי להדגיש את הניסים שהיו שם. הוא אומר, אתם עכשיו, אתם מכיוון שעכשיו אחרי 40 שנה נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, אתם יכולים כבר לתפוס, לקלוט את הניסים שקרו לכם, אז אתם צריכים להתבונן בזה, וההתבוננות הזאת תוביל אתכם להושמרתם את דברי הברית הזאת למען תשכילו בכל אשר תעשון. זה לפי הפירוש השני. אבל הפירוש הראשון הוא יותר קרוב אל הפשט, ולכן רש"י מביא אותו כפירוש ראשון. וכאן נחזור ונפלפל קצת בפירוש הראשון של רש"י, ובהמשך למה שדיברנו מקודם, שיש קצת קושי מהלשון עד היום הזה, שבדרך כלל בתורה עד היום הזה פירושו עד ועד בכלל. זאת אומרת, גם ביום הזה לא הכירו את חסדי הקדוש ברוך הוא, ולא נדבקו בו, ככה משמע. ומה שרש"י מסביר הוא להפך, שהם כן נדבקו בו. ולכן יש כאן קצת קושי בפירוש הזה, ככה אמרנו מקודם, ולכן יש יתרון בפירוש השני. אז מה באמת הסביור? איך אפשר באמת לבאר את הפירוש הראשון? אז התשובה היא כזו. עד היום הזה, באמת בדרך כלל הכוונה היא עד ועד בכלל. אבל פה, ספציפית, כאשר מדובר על זה, שבני ישראל לא הכירו את חסדי הקדוש ברוך הוא עד היום הזה, פה הכוונה היא עד ולא עד בכלל. היום הם כן הכירו. למה? כי בספר שלנו, ספר דברים, פרשת ואתחנן כתוב במפורש, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אתם דבקים בהשם. אז זאת אומרת שהיום הזה בני ישראל כן דבקים בקדוש ברוך הוא. ולכן פה ספציפית מוכרחים להסביר שלא כבדרך כלל, שלא נתן השם לכם עד היום הזה, זה עד ולא עד בכלל. היום הזה הוא כן נתן, כי אתם כן דבקים בהשם. הרי מה רש"י הסביר? מה זה ולא נתן השם לכם לב לדעת? איך הוא פותח את הפירוש שלו? מה זה השם לא נתן לב לדעת? מה הוא עשה? להכיר חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. רש"י מזכיר כאן עניין של דבקות. עכשיו, דבקות כן יש לעם ישראל, כתוב במפורש, ואתם הדבקים. אז כן יש לכם דבקות, ולכן רש"י מוכרח לומר שהפירוש עד היום הזה פירושו עד לכאן, אבל לא היום. כי היום השתנה. מה השתנה? אז הוא אומר, שמעתי וכולו וכולו, ומביא את המדרש, לא את המדרש, את מה שהוא שמע מרבותיו, מה היה באותו יום. עכשיו, יש כאן, לכאורה, מה באמת מתחדש כאן באותו יום? הרי מה הפסוק מדבר? ויקרא משה לכל ישראל, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם שלא נתן השם לכם לב, אתם ראיתם את הכל, את כל הניסים, את המסעות הגדולות וכו', ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות עד היום הזה. ומה רש"י אומר? להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, להידבק בו. אז שתי דברים צריך להבין. א', מאיפה רש"י יודע שהכוונה היא להכיר את חסדי השם? למה חסדי השם? ניסים, ניסי השם. נס וחסד זה שני דברים שונים. יש חסד שהוא לא בדרך נס, יש נס שהוא לא בשביל חסד. ושנית, למה רש"י כותב להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו? עד היום, לא נתן השם לכם עד היום הזה להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. רש"י מזכיר כאן עניין של דביקות, וזה באמת הכריח אותו לומר שמכיוון שאתם הרי כן דביקים בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה במפורש, לכן ביום הזה השתנה משהו. מה פשר הדברים? אז צריכים כאן קצת תוספת ביור לפירוש הראשון. והנקודה היא כזו. כמו, כשאנחנו לומדים את הפסוק, ולא נתן השם לכם לב לדעת כפשוטו, יש כאן משהו לא מובן. אם מישהו לומד את הפסוק כמו שהוא, אתם ראיתם את המסות הגדולות, ואת האותות, ואת המופתים, ולא נתן השם לכם לב לדעת. לא קלטתם את מה שקרה כאן עד היום הזה. לפי זה, יש כאן משהו מאוד מאוד לא מובן אם לומדים בדרך הפשט. איך אפשר לומר שעם ישראל לא היה להם לב לדעת את הניסים של הקדוש ברוך הוא? מפורש בתורה שבני ישראל הודו להשם על הניסים. לא סתם הודו, אלא הם אמרו שירה. ועד כדי כך, שהיה מצב שבני ישראל היו צריכים להקריב קורבן פסח, שכל עניינו של פסח הוא זכר ליציאת מצרים. ובאו אנשים שהם לא יכלו להקריב, והם צעקו, למה ניגרע? זאת אומרת, עם ישראל במפורש הכיר את הכיר את ניסי הקדוש ברוך הוא, ושר שירים, ועודה לקדוש ברוך הוא. איך הפסוק אומר, ולא נתן השם לב לכם לדעת עד היום הזה? אז רש"י אומר שיש כאן משהו אחר. אנחנו לא מדברים כאן על ניסים. אנחנו מדברים להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, לא ניסי הקדוש ברוך הוא, חסדי הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בו. ורש"י כותב, וההסבר בזה הוא כזה. כשבן אדם רואה נס, ובדרך כלל נס פירושו, אם הוא רואה נס, זאת אומרת שזה משהו שהוא שבר את הטבע, יוצא מגדירי הטבע, בדרך כלל כשבן אדם רואה כזה דבר ששבר את הטבע, זה מעורר אותו ליראת שמיים, ליראה מהשם. זה תנועה כזו של התבטלות מפני הכוח האל-טבעי. יש כאן כוח אל-טבעי שהתגלה בעולם, ויש כאן כוח כזה שהוא יכול לשבור טבע, יכול לשנות אותו, הקדוש ברוך הוא ברצונו יכול לשנות את הטבע, זה מעורר אותו ליראה מהשם. זה גם מעורר אותו לאמונה שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויש לו את היכולת לשבור טבע. ובאמת זה מה שהיה לבני ישראל ביציאת מצרים. כשבני ישראל יצאו ממצרים, ראו את הניסים הגדולים שהיה במצרים, אז מה זה גרם להם? זה גרם להם לוויירו העם את השם, וזה גרם להם לויאמינו בהשם, גם ליראה וגם לאמונה, לאמונה שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, ואם הקדוש ברוך הוא ברצונו, זה שולט על הטבע. אז היה להם את הכל, אז הם ראו, והיה להם יראה, והיה להם אמונה. מה היה חסר להם? היה להם חסר תנועה נפשית של קירוב לקדוש ברוך הוא, של דביקות, של אהבה. והיא הייתה צריכה להתעורר לא כתוצאה מניסים. ניסים מעוררים יראה, ניסים מעוררים אמונה. כי ניסים הם שוברים טבע, הם פועלים בטבע בדרך של שבירה. בני ישראל היו אבל צריכים להתעורר באהבה להשם כתוצאה מחסדי הקדוש ברוך הוא. היה חסדים של הקדוש ברוך הוא במשך כל התקופה. וזה מה שהפסוק ממשיך. לפי הביאור הזה, הפסוקים הולכים ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות עד היום הזה, ואז צריכים מיד להסתכל הלאה לפסוק הבא. והפסוק ממשיך, והולך אתכם 40 שנה. והולך אתכם 40 שנה, אתם רואים? והולך אתכם 40 שנה, ולא נתן השם לכם לב לדעת. כאילו הפסוק אומר ככה, ולא נתן השם לכם לב לדעת. איפה זה בא לידי ביטוי? הנה, והולך אתכם 40 שנה, היה חסדים של הקדוש ברוך הוא במשך 40 שנה. וחסדים כאלה היו צריכים לעורר אתכם לדביקות בקדוש ברוך הוא, לאהבה בקדוש ברוך הוא. למה? החסדים האלה הם היו דברים שהם, חלק מהם היו כמובן גם עניינים שהם למעלה מהטבע. כמו למשל ירידת המן, שאין לה הסבר טבעי, אבל כאשר דבר מסוים יורד מדי יום ביומו, אז כשיש איזו הנהגה ניסית מסוימת שהיא נמשכת במשך המון זמן, ובן אדם מתרגל אליה, אז הוא כבר לא כל כך מסתכל על זה כנס. איך כתוב? הרגל נעשה טבע. אז הוא חושב שזה טבע. אז זה חסדי הקדוש ברוך הוא. וזה נמשך הרי 40 שנה. אז פה זה לא ניסי הקדוש ברוך הוא, זה חסדי הקדוש ברוך הוא. זה מה שמשה רבינו אומר לעם ישראל. לא נתן השם לכם לב לדעת, ואז רשי כותב, לב לדעת, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. את אותם חסדים שהיו במדבר, והולך אתכם במדבר 40 שנה, מדי יום ביומו. לכן, כיוון שהחסדים האלה היו אמורים, כן, הייתם כן אמורים להכיר אותם? ובכל זאת לא הכרתם אותם, אז מה היה אמור החסדים האלה לעשות לכם? להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. להידבק בו פירושו אהבה. זה הרי ההבדל בין ניסים לחסדי הקדוש ברוך הוא. ניסים באים והם שוברים את הטבע והם מעוררים באדם יראה ואמונה. כשבן אדם רואה את חסדי הקדוש ברוך הוא, זה היה אמור לעורר אותו אהבה, דביקות. ואילו בני ישראל באמת כן היו מגיעים לכזו רמה, אז הם היו דביקים בקדוש ברוך הוא. אז על זה משה רבינו אומר להם, ולא נתן השם לכם לב לדעת, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא, עד היום הזה. אבל ביום הזה המצב השתנה למעליותה, וביום הזה, היום אני רואה שאתם כן דביקים בקדוש ברוך הוא. והרי כמו ש... והכל מסתמך על מה שנאמר בתחילת ספר דברים, ואתם הדביקים בהשם ולוקחם, יש לכם כן דביקות היום. זאת אומרת, כן יש שינוי. רש"י אומר, את ההוכחה לזה, שמעתי שבאותו היום, והוא מדבר על מה שהיה עם הנתינת של הספר תורה לבני לוי, שזוהי ההוכחה שיש להם כן דביקות. והם מכירים את חסדי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה בפרטיות משה רבינו כל כך התלהב מהיום הזה? מה הוא בדיוק ראה ושמע וגילה שהם מכירים את חסדי הקדוש ברוך הוא? שיש להם רצון כן להידבק בקדוש ברוך הוא? אתם דביקים וחפיצים במקום? אז זה הוא אומר את כל העניין של שבט לוי. עכשיו, בפשטות זה עולה הבירו כזה. בני לוי, זה באמת נכון שהם נבדלו מכל עם ישראל, הם לא מקלבים חלק מנחלה בארץ, וההסבר בזה הוא באמת בגלל שהם המיוחדים, הם נושאים את ארון ברית השם, והכל מובן. ולכן, כשמשה רבינו נותן לבני ישראל, לשבט לוי, ספר תורה, זה לא מציק לבני ישראל. מה שמציק להם היה, מה אתה משליט את בני שבטך עליה. הוא אומר, זה נכון שהם מלמדים את התורה לעם ישראל, יורו משפטיך ליעקב וכו', הכל טוב. אבל למה אתה משליט, מה אתה משליט עליה? משליט את בני שבטך עליה, כלומר משליט אותם על התורה. מה יהיה? יום מחר יאמרו לנו, לא לכם ניתנה. בני ישראל אומרים למשה ככה, אנחנו ניכנס לארץ, אנחנו נתחיל בחלוקת הארץ, ובני לוי מה יאמרו לנו? יאמרו לא לכם ניתנה. יש לכם שייכות לתורה, יש לכם שייכות למצוות, אבל זה לא ניתן לכם. אתם יש לכם חלק בנחלה, אבל אתם, לכן אתם לא שולטים עליה. כיוון שאנחנו שולטים עליה, זה הוכחה שהתורה ניתנה לנו. וזה הדיוק גם בלשונותיו של רש"י, שרש"י כותב שיאמרו לנו יום מחר לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ואז בני ישראל באים אל הקדוש משה רבינו ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. מי יודע מה יהיה יום אחר? כשנתחיל לחלק את הארץ, ובני לוי לא יקבלו נחלה, ואז הם יבינו מזה שלא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ובני ישראל מתלוננים ואומרים, גם אנחנו עמדנו בהר סיני, גם אנחנו קיבלנו את התורה, התורה כן ניתנה לנו. כשמשה רבינו שומע את הדברים האלה, אז משה רבינו שמח ואומר, היום הזה אני מבין שאתם דביקים וחפיצים במקום. לא רק שאתם מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים, ולהגיד תודה רבה אז ישיר משה, אלא אתם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, דביקים וחפיצים, וזה ההוכחה ממה, מה מגיע, ומה מקור הדביקות, שאתם מכירים את חסדי הקדוש ברוך הוא. ניסי הקדוש ברוך הוא מפועלים ומעוררים יראה. אבל חסדי המקום, הם פועלים דביקות, והנה אתם רוצים את התורה, ואתם אומרים מה יאמרו לנו בני לוי, ולכן משה רבינו מאוד מאוד שמח. וזה למעשה, ככה בעצם מסבירים לעומק את הפירוש הראשון של רש"י. עד כאן התורף של השיחה, בסיום השיחה הרבי כאן מביא בדרך החסידות, בדרך של פנימיות התורה, קישור בין שתי הפירושים של רש"י. הוא מסביר את זה בדרך החסידות, נקודת הדברים היא כזו. לפי הפירוש הראשון, שהוא מדבר על חסדי הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שגם ניסים המלובשים בטבע, שזה הופך להיות כבר חסדים, לא ניסים, צריכים להכיר בהם, חסדי, לא סתם רש"י מדייק חסדי הקדוש ברוך הוא, שם הוויה זה מורה, הוא לא אומר חסדי הוויה. הוויה זה מורה על אלוקותו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהטבע. הקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש, ברוך הוא נמשך לתוך העולמות. חסדי וניסי השם, כמו שהם נמשכים בתוך הטבע. ועל זה הוא אומר, הבנתי שאתם, בפירוש הראשון, שמשה רבינו שמח, והוא אומר, הבנתי שאתם חפיצים ודבקים במקום. הביטוי במקום, פירושו, אלוקות כמו שהיא נמשכת לתוך הנהגת הטבע, המקום. אז כל זה, כשבני ישראל הגיעו שהיו במדבר, באמת, הגיעו למצב כזה שהם הכירו את חסדי הקדוש ברוך הוא, חסדי המקום, הם רוצים להידבק במקום. מה יהיה כשהם נכנסים לארץ ישראל, לארץ כזו שבו חסדי הקדוש ברוך הוא לא כל כך רואים אותם, ומאוד יכול להיות שהכל הכל הוא טבע נטו, ואז כשהטבע נטו אפשר לבעוט וירום לבבכם. לכן הוא אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת, הברית פירושו עבודה של קבלת עול, שכשיהודי גם בזמן של אלם והסתר של טבע, שהטבע מעלים ומסתיר, אין כל כך את חסדי הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, אבל בכל זאת, ושמרתם את דברי הברית הזאת, לשמור ברית פירושו עבודה בדרך של קבלת עול, כך ולא אחרת, שזה למעלה מטעם ודעת, ועל ידי זה לא מתפעלים ומבטלים את ההלם של הטבע. אבל השאלה היא, אם באמת העולם נברא בצורה כזו, שיש הלם והסתר על האלוקות, איך באמת מתגברים על זה? נכון, שמרתם את דברי הברית הזאת, אבל בכל זאת, איך מתגברים על זה? אז על זה אומר רש"י, כלומר, איך מתמודדים עם זה? אם אני מבין נכון, זה הכוונה של הרבי. איך מתמודדים עם זה? ושמרתם את דברי הברית הזאת. אבל איך מתגברים על זה? אז זה רש"י מביא את הפירוש השני, וזה הקשר בין שני הפירושים. אין אדם עומד, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה, אין אדם עומד על דעת רבו, עד סוף דעת רבו, עד 40 שנה, בסוף 40 שנה הוא כבר כן עומד על דעת רבו. מה הרעיון? שכשבני ישראל נכנסים לארץ, ואז יש את הטבע של הקדוש ברוך הוא נוסן להם תוספת של כוח בעבודה שלהם, לב לדעת ועיניים לראות, למען תשכילו את כל אשר תעשון, כשיש פתאום עומק של השגה באלוקות, פתאום יש הבנה עמוקה באלוקות בצורה עמוקה יותר ממה שהיה לפני, אז זה היכולת, זה נותן לבן אדם את היכולת להתגבר על ההלם ועל ההסתר של הטבע, ולהכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא גם בהנהגת הטבע, או בסגנון אחר, כדי לשבור את, לגבור על ההלם והסתר, צריכים להוסיף ידיעה של חוכמה, לימוד עמוק יותר, להתעמק בדברי הקדוש ברוך הוא, בדברי התורה, וזה הרעיון שלא נתן השם לכם לב הדעת, לפי הפירוש השני, שהוא, שהקדוש ברוך הוא כעת נתן לכם על פי טבע את היכולת לקלוט הרבה יותר טוב את דברי הקדוש ברוך הוא. זה עניין אחד שהרב מביא ביינה של תורה, יש כאן עוד עניין. יש כאן דיוק, אומר הרב, שרש"י כותב, אין אדם עומד על סוף דעתו וחוכמת משנתו של רבו עד 40 שנה. מה זה הביטוי, אין אדם עומד על סוף דעתו? אז הוא אומר ככה, סוף דעתו זה דעת, חוכמת משנתו זה חוכמה ובינה. משנתו זה לימוד בהבנה, זאת אומרת בינה. סוף דעתו, התכלית של כל הלימוד וההשגה של נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, זאת אומרת שלושת כוחות השכל, לראות זה עניין של שכל, ראייה, מוח, החוכמה, ראיית עיני השכל, לשמוע זה בינה, שמיעה, שמיעה זה הבנה, דבר כשומע עבדיך, ולדעת זה מוח הדעת, אז סוף דעתו, התכלית של כל ההשגה, כל זה שבן אדם לומד, מהו התכלית? ושמרתם ועשיתם למען תשכילו בכל אשר תעשון, וההדגשה היא על עשייה, שהבן אדם, כל הלימוד שלו יביא אותו בסוף, סוף דעתו, מה הוא יביא אותו? לעשייה, למסקנות, לדברים, כמו שהם מופיעים בהלכה למעשה. מעניין שברשי עלת על הגמרא, כשרשי מביא את העניין הזה שאדם עומד על סוף דעתו, שם רשי משנה וכותב תבונתו, הוא לא כותב חוכמת משנתו, הוא כותב תבונתו, והדברים האלה כבר מבוארים בשיחה אחרת, כמדומני בחלק למד דלד, ועוד חזון למועד, הגות תבוך.